אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, ביום שני, אותו יום, אותה שעה, בין 12 ל-1, בתוכנית שתעסוק בזכויות יוצרים של חיילים, ושיהיה לכם המשך יום מצוין. אנחנו נסיים עם כל הפנים והשמות של דני רובס. המשך יום טוב.
נוסע על כביש מהיר, מגע החורף שבאוויר, ובחלום שלי הנוף חולף מולי, או שאני חולף מולו, כל שיר חושף איזה סוד, מותח עוד גשר רחצות ומכוון כלב, אני דרוך אליו, רוצה לדעת את כולו, ואז עוברים בי שלב שלב, מי שהייתי מי שעכשיו.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לואי פרפלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים.
צהריים טובים לאורחת המקסימה שלי שהגיעה עם אחיה המקסים מירוחם, אלן תהילה, מה שלומך?
אני בסדר גמור, תודה.
איזה כיף שאת כאן, ואת התוכנית שלנו אנחנו נפתח לפני השיחה המרתקת עם תהילה, עם שיר מקסים בביצוע של תהילה, ואחר כך אנחנו נשמע כמובן אודות השיר. השיר נקרא עניין של בחירה.
יש רגעים שיש הרגשה שקטונתי מלדרוש בעולם של בקשה. אמונה זו הדרך, הצלחה זו מטרה, התקווה היא היכולת לשנות את שקרה. התמודדות וניצחון, עניין של בחירה.
אז אנחנו שמענו את השיר המדהים בביצועה של תהילה, ולפני שאנחנו נתחיל לשוחח עם תהילה, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, טלפון 03-677-3636, או לוואטסאפ 053-807-1213. בצהריים טובים גם לטכנאי שלנו, עומר, מה שלומך?
אהלן, צהריים טובים לכולם.
מה נשמע?
מעולה, מה שלומך?
איזה כיף, נהדר שאתה כאן, ואתה נמצא כאן, ומהצד השני של האולפן נמצא אורן, האח של תהילה, ולידי כאן נמצאת תהילה מקסימה ומיוחדת. אני יודעת שאת מאוד מאוד נרגשת, ואני שמחה לראות אותך כאן אצלנו. אז בואי ככה ספרי לנו, תהילה, מי את ומה את ומאיכן את מגיעה.
אז אני תהילה, אני בת 23, אני גרה בירוחם. ביום-יום אני עובדת בבית ספר תיכון, בעיקר מגילאים י"א עד י"ב, ככה עוזרת לקראת הבגרויות. וגם מוזיקה, זה חלק מאוד מאוד רחב בחיים שלי. יש לי מופע משפחתי כבר 5 שנים שמסתובב לו ברחבי הארץ.
כשאת אומרת מופע משפחתי, למה הכוונה?
זה מופע בעצם על הסיפור חיים שלי. קוראים לו בעצם כמו השיר הזה, עניין של בחירה. מספר את הסיפור חיים שלי. כי לצורך העניין נולדתי עיוורת, והייתה לי פריבילגיה מאוד מאוד גדולה. לוותר ולא לעשות כלום. אבל בחרתי, זאת אומרת, בחרתי להתמודד ובחרתי לעשות. ובחרתי להדריך בתנועת נוער ולסיים בגרות רגילה ולעשות שירות לאומי. זאת אומרת, לא נתתי למגבלה לעצור אותי בשום דבר. וככה אני מספרת את זה, סיפור חיים שלי בשילוב שירים מקוריים את כל מיני תקופות בחיים שלי. תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות.
ובואי ספרי לנו על המשפחה שלך. קודם ככה שיתפת אותי שיש לך שני אחים, אורן שהגיע לכאן, ומי עוד יש?
וניסן.
וניסן, אוקיי. ובואי ספרי לי ככה באמת על הזיכרון הכי רחוק שלך, הכי מוקדם שלך, מהילדות. שאת מבינה שבעצם יש בך משהו אחר, שיש לך יתרונות אחרים משל אנשים אחרים.
יתרונות אחרים, סתם. אני יכולה להגיד שבגלל העיוורון אני שומעת הרבה יותר טוב, הזיכרון שלי יותר טוב. שאר החושים אצלי פשוט עובדים בצורה יותר חזקה. כי זה אני מילדות זוכרת, שתמיד שמעתי יותר טוב, שהזיכרון שלי יותר חזק.
וכשאת נמצאת בעצם בגן הילדים או בכיתה א', אני מבינה שישר בחרת ובחרו יחד עמך בני המשפחה להיות בעצם בחינוך רגיל, מה שנקרא?
לא, בהתחלה הייתי בעצם בגן של עיוורים. גן לעיוורים, לקוי ראייה באר שבע, ובגן חובה בעצם עשיתי מסלול מיוחד. בגלל שההורים שלי כל כך רצו ונלחמו שאני אהיה במסגרת שהיא רגילה, אז גם חובה בעצם עשיתי חצי שבוע בירוחם, חצי שבוע בגן באר שבע. וככה בעצם למדתי להתרגל ולהכיר גם את החברה הרגילה, החברה הרואה. וכן, כאילו, אמנם אחרי הרבה מלחמות שההורים שלי עשו, בעצם מכיתה א' כבר התחלתי, ברוך השם, תיכון, בית ספר יסודי רגיל, ואחרי זה גם תיכון רגיל.
למה בעצם הם היו צריכים להילחם? בואי שתפי אותנו.
כי לצערנו יש אנשים, יודעת, שלא מאמינים שילדה עיוורת תצליח להשתלב בחינוך שהוא רגיל, שהיא כמו כולם, שהיא יכולה להיות במסגרת רגילה.
אוקיי. ובואי ספרי ככה באמת על הילדות שלך, על החברות, על החברים. בטח יש לך כמה סיפורים פיקנטיים ומיוחדים.
וואה, איזה נושא. אז ככה, באמת ביסודי, את לא, כאילו הייתי עוד קטנה, אז לא הבנתי, דעת שיש... הבנתי שמן הסתם משהו טיפה אחר, אבל לא באמת ייחסתי את החשיבות, לא הבנתי מה זה לא רואה, לא הכרתי שום דבר אחר. אז לא... לא התייסרתי, לא היה חסר לי, וגם היום לא חסר לי. אבל אני יכולה להגיד שרק בתיכון בעצם הבנתי שאני שונה. הבנתי שאני אחרת.
אוקיי. השיר שאנחנו פתחנו איתו, עניין של בחירה, בואי ספרי לנו מתי הוא נכתב, מי כתב, מעבר לזה ששמענו את הביצוע שלך המקסים עם הקול המיוחד שלך, ספרי לנו על השיר.
השיר נכתב בעצם... כשהייתי בתיכון, האמת, רוב השירים שלי נכתבו, אחרי שכאילו ככה היה לי איזשהו משבר כזה, ולאט לאט אתה בוחר לצאת ולהתמודד, אז ואני לבחור ככה להמשיך ולא לוותר ולנסות לקום. אז ככה בעצם יצאו לי המון טקסטים, אז לאט לאט. זה אחד השירים.
אז אני מבינה שבעצם את כל השירים את כותבת?
כן, אני, המשפחה, אבל כן, זה פרי ידינו.
אוקיי, שזה בעצם איזושהי עשייה משותפת שלכם.
כן.
שזה מאוד מרגש ואחר, כי בדרך כלל כשאנחנו מארחים, ויצא לי לארח כאן כמה וכמה פעמים, וגם יצא שעומר היה כאן הטכנאי כשהיו לי כאן אורחים שבאו מהתחום הזה של המוזיקה, אז אני לא חושבת שיצא לנו, לפחות שאתה ואני היינו ביחד, לשמוע שגם המשפחה הייתה שותפה לכתיבה, נכון?
האמת שפחות זכור לי משהו כזה.
נכון, זה פעם ראשונה.
פחות זכור לי מעורבות ממש של כל המשפחה בכתיבה.
כן, זה איזשהו תוצר משפחתי שאני חושבת שהוא באמת מביע איזושהי אהבה ומשהו מיוחד. גם בדקות המעטות שככה יצא לי להכיר את אורן ולראות איך הוא משוחח איתך, את החיוך המדהים שאני רואה אותו עכשיו מעבר, נראה שיש ביניכם מערכת יחסים פשוט מדהימה ומיוחדת, שזה לא ברור מאליו.
נכון. אני לגמרי מסכימה איתך, אנחנו ברוך השם, יש לנו שלישיית אחים, יש לי עוד אח שקוראים לניסן, שהוא לא כאן, אבל הוא עושה רבות. באמת, שלישייה מאוד 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 מאוחדת, כאילו התברכתי באחים מאוד מאוד מיוחדים, וגם בהורים מאוד מיוחדים, כאילו בכלל אני זכיתי לגמרי.
זה נשמע ככה, כי אני חושבת שלהגיע לסוג הזה של קרבה ושל מערכת יחסים, זה באופן ודאי משהו שהוא חינוך מהבית, נכון. ואני בטוחה, מבלי להכיר את ההורים שלך שיהיו בריאים, שיש לך באמת הורים מאוד מאוד מיוחדים, ויקרים,
לגמרי.
ואני חושבת שזה הרגע המתאים, אם אנחנו מדברים על ההורים, אז לתת ולהקדיש להם את השיר, ולשמוע את השיר לב של אמא.
שמבינה את הכל
מקסים, תהילה, מרגש מאוד. היו פה גם קולות רקע שתכף אני אשמח לשמוע בעצם מי מבצע את הקולות האלה. אז זהו, חשבתי כך, אבל אמרתי, אני עדיף לבדוק ולברר. וחלק מהשיר ביצעת אותו בערבית.
נכון.
בואי ספרי לנו על השיר.
ספר לך על השיר. שיר, כאילו, כתבתי אותו באמת על אמא שלי. מי שלא מכיר את אמא שלי, באמת, אני יכולה לספר שהתברכתי באמא מיוחדת. באמת, אין לי כמה שאני אנסה עכשיו להסביר במילים, אין לי דרך. זאת אמא שנותנת את הלב שלה בשבילי, את הנשמה. באמת, היא תעשה הכל בשבילי.
מה שמה?
דינה, והיא באמת נלחמת, מילדות בעצם היא נלחמת בשבילי, ונותנת הכל כדי שאני אצליח, כדי שיהיה לי טוב. ואני חושבת שבגלל שהיא ככה נלחמה, אני קיבלתי גם את האומץ להילחם בעצמי, וכאילו להצליח ולהמשיך ולא לוותר, גם כי זה לא הכי פשוט. למה בחרתי ערבית? כי גדלנו, זאת אומרת, אני באה מבית, אני בגדול גדלתי מאוד על מוזיקה ערבית, גדלתי על השפה, אני מאוד מאוד אוהבת את השפה. ונראה לי מאוד מאוד רעיון יפה, ואני מאוד שמחה שבחרתי לעשות חלק מהשיר דווקא בשפה הזאת.
זו ערבית ישראלית?
זה ערבית ג'רבאית.
ג'רבאית, אוקיי. אז ההורים נולדו איפה?
ההורים נולדו בישראל. סבים וסבתות נולדו בתוניס.
וזה בעצם שפה שהיא דבורה אצלכם בבית?
כן.
איזה יופי. אז את שוחחת, משוחחת עם מי בעצם?
אני האמת, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה מקפידה לדבר איתי המון בערבית ובצרפתית, וככה היא השרישה לי מאוד מאוד את עניין המוזיקה ואת עניין השפות ואת כל הדברים האלה, וכן, אנחנו מדברים בבית.
אז באמת בורחת מה שנקרא בעושר רב, גם מבחינה שפתית וגם באמת מבחינות רבות ומגוונות שתרמו לך באמת לקטע הזה של המוזיקה. כן. אני יודעת שאת השתתפת בפרויקטים מוזיקליים רבים, בואי ספרי מה החיבור שלך אליהם, איפה הם התקיימו, איך הגעת אליהם?
האמת, אני הופעתי בהרבה מקומות, גם דרך המופע, גם לא. האמת היא שאני יום אחד הופעתי באיזושהי הופעה, וחילי טרופר, שהוא אדם שככה היה עובד בירוחם, שמע את השיר שלי, ובו זמנית הוא עבד על פרויקט שלו, על דיסק שעוסק בשירי חינוך, ומאוד ברוך השם אהב את עניין של בחירה. ושיר הזה בעצם נכנס לשם, ובעקבות זה בעצם הגענו למפיק שלי, נדב ביטון, שהוא מפיק מדהים. ובעקבות זה באמת גם התחילה כל החוויה של האלבום, גייסתי את סטארט של 150 אלף שקל.
איזה יופי.
כן, ומאז בעצם, בגלל שהיה מדהים בשיר הזה, התחלתי והמשכתי, את יודעת, להגשים את החלום שהיה לי מילדות, להוציא אלבום עם שירים שלי.
אני מבינה ששיתפת פעולה גם עם כל מיני אמנים מוכרים, כמו עידן עמדי.
נכון.
עם שרית חדד, עם עידן חביב, איך, מתי, באילו נסיבות, שתפי אותנו.
נכון, והופעתי, ברוך השם, עם המון אמנים, שרית חדד, עם, כמו שאמרת, שי צבר. איפה? בכל מיני, צורך היה עידן עמדי, כשהוא הגיע לירוחם, ככה, כשיוצא לנו הזדמנויות, ואתה פוגש אותם, ונפגש, אז כאילו, כן, גם מופיעים ביחד, וגם מכירים.
מקסים, ניסית פעם ללכת לאיזושהי תחרות כזאת, יש היום כל כך הרבה...
כן, יש כל כך הרבה, האמת שאני פחות בקטע של ריאליטי. אני...
כן?
פחות.
אוקיי. טוב, אנחנו נהנה ממך במקומות האחרים ולא חסרים כאלה. ואני חושבת שאחד הדברים שככה אנחנו מרגישים פה זה את האמביציה הגדולה שלך ואת הכוחות, אפשר להגיד כוחות על המיוחדים שיש לך. הכי מתאים שאנחנו נשמע עכשיו את השיר כוחות.
איתנה
חזקה. יש ששומעים את דמעותייך, את הצעקה, ויש בך כוחות שלא תאמיני לשנות את העולם, גם אם לא תמיד תביני, גם אם לא הכל
במהלך ההזנה לשיר, ככה שוחחנו תהילה ואני, ולא רק עכשיו, גם לפני ההגעה של תהילה אלינו לכאן לרדיו. ואני יודעת, תהילה, שביום יום את עושה פשוט עבודת קודש.
וואה.
לא הגזמתי, אני כבר שמעתי, ואני אשמח ככה שתשתפי אותנו באמת במה את עוסקת ביום יום, מה את עושה, מעבר לזה שאת מפליאה בקולך.
אני ביום יום עובדת בתיכון, אמרתי, עם שכבות י' א' ב', עוזרת להם לקראת בגרות. תלמידי אומץ, שזה תלמידים שטיפה יותר מתקשים, וזו חוויה מדהימה בשבילי, וזה כיף ותענוג גדול.
איך הגעת לשם? כאילו, הגעת לסיום, אבל...
נכון.
כן, לתוצאה, מה שנקרא, אבל איך מגיעים באמת למקום הזה? זה שאת בחורה אינטליגנטית, מדהים, אבל איך הגעת לשם?
עשיתי שירות לאומי שם בעצם, אחרי שחיפשתי מקום לשירות לאומי, ככה עשיתי, התחלתי שם בעצם כשירות לאומי במשך שנתיים, ואחרי זה, כאילו, עכשיו אני שם כבר בשנה, זאת שנה רביעית שלי, ואני כבר שנתיים ככה כבר על תקן עבודה. איזו חוויה מדהימה, אני יכולה להגיד שנכון, בהתחלה לא היה קל, כאילו, לא תמיד אני מייך לקבל עיוור, ומה אני יכולה לעשות, ולוקח זמן להבין שתהילה כמו כולם, ואני בדיוק כמו כולם יכולה ללמד חומר לבגרות, ויכולה לעשות הכל, ויכולה לעזור בתקסים, ועוד שבאתי לשירות לאומי, אמרתי, אני לא באה לכאן לסמן וי. אוקיי, אני לא עיוורת, עשיתי שירות ונגמר. אני תהילה ויש לי מה לתת, ואני רוצה לתת, ואני רוצה להיות משמעותית, ונלחמתי על זה. וברוך השם, אני מקווה שכאילו ככה הצלחתי.
לדעתי, את, אני לא מכירה את האנשים שם, אבל מתוך מה שאני הספקתי להכיר אותך, אני חושבת שאת עושה יופי של עבודה, ולדעתי, את לא כמו כולם, אני חושבת שאת עולה על הרבה אנשים אחרים שאני מכירה, כי גם אני מגיעה ממערכת החינוך, ולהיות ולעסוק בנושא הזה של חינוך, בנושא של הוראה, בלי עניין כזה של להיות עיוור, זה משהו שהוא קשה מאוד, ובפנינו, האנשים הרואים מה שנקרא, יש לנו את היכולת המיידית לקרוא טקסטים ולראות את האנשים,
נכון.
והתקשורת הבין-אישית שלנו עם האנשים, החלק הזה שרואים אותנו ואנחנו רואים את הצד השני הוא משהו שהוא בלתי נפרד, ובעצם פה נדרשים ממך כישורים, כישורי על מה שנקרא, שאני חושבת שזה משהו שהוא מוסיף מאוד מאוד לייחודיות שלך, ומוסיף למקום הזה של איפה את בלתת מודלינג לכל בני הנוער שאת מלמדת אותם. כי מורה רגיל שעומד בכיתה ואומר, חבר'ה, אתם תצליחו, נכון? וילך לכם וכאלה.
אני מסכימה איתך.
זה יופי, ואני אומרת שהם אומרים את זה מכל הלב, המורים.
ברור, אבל כשאתה רואה כאילו מישהו שהוא, היה לו כל כך הרבה פריבילגיות לוותר, והיה לי, אבל ואתה, והם רואים כאילו שאני, אבל אני לא מתלוננת, והיה לי כל כך הרבה סיבות לכך, והצלחתי, אז מה הם, על מה הם מתלוננים, על זה שהם יפים, זאת אומרת, אני חושבת שזה לימד אותם לקבל פרופורציה, ונכון, אני לא רואה אותם, הם לא רואים אותי, אבל אני יכולה לספ... כאילו, הם כן רואים, אבל נוצר בנו קשר מאוד 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 רציני, כאילו...
יש לך איזשהו סיפור מיוחד ככה לספר, בלי לציין שמות כמובן.
אני יכולה לספר לך כמה סיפורים, לצורך העניין...
בשמחה.
בעצם במסגרת שיעורי אזרחות, אז הכיתה שלי בפרויקט מיוחד שהם לא עושים בגרות. הם עושים איזושהי עבודה, פרויקט שנקרא חלוצי הערכה. וכל כיתה בעצם בחרה נושא. והכיתה שאני עובדת איתה, שזה ממש רגש אותי, בחרה לעשות על נושא הנגישות. וואו. כל אחד בעצם מיוזמתו האישית בחר דברים שאנשים אחרים לא שמים לב להם בחיי יום-יום. אני יכולה לספר לך את תלמידה לצורך העניין שבתחילה מאוד מאוד פחדה לעבוד איתי. כי הייתה לה רתיעה מאוד גדולה ואמרה, איך עיוורת בעצם תוכל לעזור לי? מה, אני לא רואה, היא לא יכולה לעזור לי. ואני יכולה להגיד לך שלאט לאט הכרנו ולאט לאט... היא כן יצאה וכן עבדתי איתה, ובסוף השנתיים של איתה בעצם היא אמרה לי במשפט שכל כך רגש אותי, היא אמרה לי שתהילה היום הפכה להיות האחות הגדולה שלי.
וואו.
וזה בעצם קשר ותהליך שאתה עובר איתם, וזה כיף וזה מדהים וזה מרגש מאוד. ותלמידים שסיימו, אני יכולה לספר לך שעד היום הם איתי בקשר, וכל שישי כמעט מתקשרים או קופצים לתי, או שרואים אותי ברחוב וישר עוצרים את הרכב, וזה כיף ממש ממש ממש.
מקסים, מדהים. יש עוד איזשהו סיפור? כי אמרת שיש לך כמה וכמה.
כל העבודה ככה בעצם היא מרגשת, כן. הייתה פה תקופת שיפוצים בירוחם, שקצת שינו את המסלול. והכיתה שלי הבינה שלתהילה זה מאוד קשה, והם כל יום היום חכים לי בתחנה כשהייתי מגיעה, ומלווים אותי בעצם עד כאילו לכיתה.
איזה מרגש, איזה מרגש. זה הרבה מעבר לעניין של מחמם את הלב, זה ממש מרגש. איך הקשרים שלך עם צוות בית הספר?
ממש טובים, ברוך השם, צוות מדהים. גם האמת שאני עובדת עם אנשים, וזה כיף שהאמינו בי, שככה נתנו לי הזדמנות, וזה כיף. צוות מיוחד, מאוד מאוד מיוחד.
איך הקשר שלך בעניין הזה של... לכתוב, למשל, לתלמידים שלך בא לידי ביטוי. באילו אמצעים את נעזרת?
בלימודים או בכללי בוואטסאפ טלפון הכל?
אז גם דברי איתנו על הוואטסאפ והטלפון, כי אני חושבת שזה בעצם לבוא ולפתוח כאן איזשהו צוהר
נכון.
מיוחד לכל הצופים והמאזינים שלנו שמן הסתם מסתקרנים. אני יכולה להגיד לכם שבכל פעם שהתקשרתי לתהילה, אלא אם כן היא הייתה עסוקה, אז היא ענתה לי, ויש בינינו קשר של וואטסאפ, בואי ספרי לי באמת איך הקדמה מסייעת במקום הזה.
נכון, יש לי טלפון לעברים, מקריא הודעות, מקריא אס-אמסים, אני כותבת וואטסאפ, אני כותבת הכל, אפילו סמיילי, סתם, אני יכולה לעשות הכל, לגמרי כמו כולם.
כשאת אומרת כותבת, אז איך זה בא לידי ביטוי?
מקלידה, יש תוכנה בעצם שלמדתי איך לנווט אותה, ואני יכולה בעצם להקליד כמוכם בדיוק, ולשמוע הודעות, ואני חלק לגמרי, ואני מתכתבת איתם חופשי, ונוצר כבר מצב שזה כיף, שהם גם נוח להם לפנות אליי, לבקש את העזרה הזאת, או לא רק, וזה לא רק עזרה לימודית, לפעמים זה סתם לשבת ולדבר, וככה דברים אחרים, וזה כיף.
מדהים. פשוט פשוט מדהים. איזה שיר בא לך שנשמע עכשיו?
בא לי את הרפל, שזה שיר שאני מאוד אוהבת, כי גם כשהייתה לי תקופת, קשה ולא כיפית, אז תמיד היה גם מקום של תקווה. וזה גם מסר שאני ככה רוצה להעביר. הרבה פעמים בהופעות שואלים אותי, מה יכול לעשות אחרת כדי למנוע את מה שקרה לך. וככה אני אומרת, אם מישהי הייתה שמה לב, אם מישהי הייתה רואה אותי, אם מישהי הייתה שומעת, נותנת לי כתף, ומשם בעצם גם נכתב השיר הזה, במקום של אופטימיות ותקווה שהכל באמת יכול להיות טוב.
מה זאת אומרת לעשות משהו אחרת? זה...
זאת אומרת שכאילו שאלו אותי מה אנחנו כחברה יכולים לעשות אחרת כדי למנוע את תוך העניין את כאילו איך שאת הרגשת בתיכון שלך. אני אומרת, אם מישהי הייתה רואה אותי, אם מישהי הייתה מרגישה, כאילו נותת אוזן, נותת כתף, ומשם בשיר הזה, כי בעצם שאתה אומר, כי הרפל יעלם, השמש תזרח לה, זה הפזמון שלו, כי כן, יש תקווה והכל יכול עוד להשתנות, ומה ילד יום, מה יקרה מחר, יש הזדמנות, כל פעם בעצם נפתחת הזדמנות חדשה.
מדהים.
זה מקום של תקווה נכתב. מדהים. בתוך העצב, בתוך המשבר, התקווה הזאת.
מדהים. תקשיבי, תהילה, אני יושבת כאן, ואני אומרת ככה לעצמי, שאפשר לשבת ולהכביר במילים, ולשבת פה איתך הרבה מעבר לשעת שידור אחת. אני חושבת שיש בך כל כך הרבה כוחות, כל כך הרבה מוטיבציה. באמת, אמיתי, בחורה צעירה, לשמוע אותך, לראות אותך, לראות את המוטיבציה שבוערת ממך ובך, זה פשוט מדהים. לשמוע את הפרשנות שלך לשיר שאת כתבת, לעניין הזה של ערפל, שערפל זה באמת משהו שהוא ככה מאוד מאוד זמני.
נכון.
והוא
מתפוגג. הוא נעלם בסוף, כן?
בדיוק, והוא מתפוגג, והוא יכול להופיע כל פעם במקום אחר גם, ובצורות אחרות
אני
לגמרי.
אני חושבת שזה לא קשור רק לעיוורון. כי תשמעי, לכל אחד יש את הרגעים שלו.
לגמרי.
שהוא, וכל אחד יכול לקחת את השיר שלי למקום שלו, ויש לו את הערפל שלו, מה שנקרא, ואת התקווה שלו, ולכן אני מקווה שעוד אנשים יזדהו עם זה.
אני בטוחה, ואת יודעת, לשבת כאן איתך, יש רגעים שאני בכלל לא זוכרת בכלל שאת עיוורת.
תודה.
כי באמת, כי אני לא מוצאת שום דבר שהוא שונה, ונהפוך הוא, החושים שלך הרבה יותר... חדים ומרתק לשמוע אותך. אז אנחנו באמת בשמחה נשמע כרגע ברשותך, עומר, את השיר ערפל. תודה. כמו שאתם רואים, מצטרף אלינו אורח מאוד מאוד חשוב. נכנס אלינו כאן לתוכנית אורן, האח היקר של תהילה. היי.
אהלן, שלום, נעים מאוד.
אהלן, מה שלומך?
בסדר, טוב.
איזה תודה. כיף שאתה עכשיו כאן מהצד השני, קודם ככה צפית בנו.
נכון, בהתרגשות.
אבל אמרתי לעצמי, כן, שזה בלתי אפשרי שאתה תישאר בכל העת מאחורי החלון, ולדעתי אתה חלק בלתי נפרד מכל ההצלחה הזו של תהילה. והייתי ככה שמחה לשמוע ממך, איך באמת זה לחיות לצידה של תהילה? רק תתקרב למיקרופון, תודה.
אוקיי. לגדול עם תהילה זה לגדול עם איזושהי עוצמה שמלווה אותך כל הזמן. בתור נער זה לגדול, בשלב כלשהו אתה, בתור ילד אתה מנסה לשאול הרבה שאלות, אבל בשלב כלשהו אתה מתחיל לקבל פרופורציות לחיים. אני רואה את זה עכשיו לתלמידים שלה כל הזמן, אז בתור אח זה מלווה אותך בכל מקום, בכל סיפור, בכל סיטואציה. לכל אדם יש את העיוורון שלו בתחומים מסוימים, לכל אדם יש איזשהו קושי. ושאתה רואה את תהילה עם העיוורון הכי כמו שהוא נשמע, היא לא רואה פשוט. והיא עושה את הכל, ובהתחלה היא מתעקשת למזוג לעצמה כוס שתייה לבד, ואתה אומר לעצמך, יאללה, תהילה, אנחנו נמזוג לך, עזבי אותך, אנחנו... והיא אומרת, לא, אורן, זו ההתמודדות שלי, ואני אמזוג לעצמי.
כמה, מה הפער השנים ביניכם?
3 שנים. אבל היא הבוגרת, היא בינינו. אז זה מתחיל באמזוג כוס שתייה לבד, וממשיך להתעקש להדריך לבד, ואחר כך להגיש בגרויות, ועכשיו רוצה ללמוד, ואלבום, זאת אומרת, הדברים הקטנים האלה,
של בכלל לא קטנים.
שהם לא קטנים, שלי הם נראים קטנים, אני זוכר את עצמי ממש, מתעקש, תהילה, אני אמזוג לך, תהילה, אני אכתוב לך, תהילה, תפתחי את הוואטסאפ, אני אכתוב יותר מהר ממך. היא אומרת לי, לא, אורן, זו ההתמודדות שלי. אז נראה לי שבהתמודדות שלי בחיי יום-יום, אז אני שומע את עצמי יותר, אומר לעצמי, אורן, זו התמודדות שלך, תתמודד איתה, זה העיוורון שלך, ויהיה בסדר. בזה. אבל נראה לי זה בעיקר הכוח, זה המנוע, היא וההורים וניסו.
מבין שלושתכם, את הקטנה בעצם?
נכון.
זאת אומרת שבכל בית אחר, את היית מפונקת, נכון. מה שנקרא, הגיעה תינוקת, נסיכה קטנה.
לא, אני לא
משתדלת מאוד לא להיות בנים. כן, וזה נשמע לי שפה זה בעצם לקח אותך למקומות אחרים.
נכון.
אז יש לך שני אחים גדולים מגוננים ושני הורים, ובעצם לקחת את כל המקום הזה לבוא ולהראות ולהוכיח לכולם שאת עושה את הדברים בצורה הכי מופלאה שיש.
משתדלת.
נכון?
מקווה.
אני, תהילה היא מאוד מאוד נוטה לוותר על הפריבילגיות שיש לה.
מה למשל, כשאתה אומר פריבילגיות...
קודם כל אחות קטנה, אבל נראה לי בוא ניקח שנייה את העיוורון, בסדר? למשל בתיכון היא יכלה לבחור לא לעשות בגרות בספורט כמו כולם. כי יש לה את הפריבילגיה, כמו בכל דבר בחיים. ואני זוכר שהיינו בתיכון, שאלנו תהילה, תהילה, נו, מה היה הדבר שלך? והיא אמרה רישיון, היא צחקה. אבל הבנו שזה באמת גדול, אבל בדווח האפשר, והוא כל פעם מתרחב בדווח הזה, אני חושב שהיא מוכיחה לנו שגם כשיש לי את הפריבילגיה, ויכלתי לא לעשות בגרות בספורט, ויכלתי לעשות איקס, ויכלתי לעשות... ותכף היא גם יכלה לשבת בבית ולקבל קצבה של ביטוח לאומי, אבל היא פשוט מתעקשת לא ליפול למקום הזה של אני ורת, ואכלו לי ושתו לי ונוח לי במקום הזה.
אני יותר מזה, אני שמחה. זאת אומרת, אני לא מתלוננת על העיוורון, נכון, אני לא מתייפפת, כן? יש אתגרים, והיו אתגרים וגם יהיו אתגרים, אבל טוב לי מה שאני, אני שמחה במה שאני, אני רואה בזה גם הרבה יתרונות. אני לא באה ממקום מתלונן, ממש לא.
את האחרונה שנראית, אני מסתכלת עלייך ואני אומרת, את כל כך מלאת כוחות וכל כך מלאת אמביציה, ואני חושבת שהעצלן הכי גדול, או האיש, הנטול מוטיבציה הכי גדול שיהיה לידך, אחרי שעה, שעתיים במחיצתך, יקבל כל כך הרבה כוחות לקום ולעשות. זאת אומרת, צריך ממש להיות, להתבייש, הייתי אומרת, לידך ולהגיד, לא בא לי, אין לי כוח, אני לא יכול, אני לא מסוגל. ובחיבור הזה שלך עם התלמידים, אני חושבת שהתלמידים לא מסוגלים בכלל להגיד דבר כזה.
נכון, אני מקווה מאוד שהתלמידים, שוב, מקבלים את הפרופורציות, וכאילו, מה אני מתלונן על מה, שאני עייף, שקשה לי? כי אני רואה פה את תהילה שיכלה לוותר, והנה היא מגישה אותי לבגרות, והנה היא ככה, אז אני מקווה שככה נותן להם גם כוח.
איפה ביום-יום אתה מרגיש ככה את המקום הזה של האח הגדול, אבל אני צריך איפשהו לתת לתהילה באמת את ה... את הספייס שלה, את המקום שלה. איפה אתה מרגיש שאתה, אוי, הנה אני חוצה גבול, ואז תהילה באה עם איזשהו רמזור אדום ואומרת לך, אדון אורן, סטופ.
אוקיי, זה, קודם כל, זה קל, קל לי מאוד לדעת, כי כל פעם היא אומרת לי, אורן, שחרר. שחרר, אורן, תשחרר. אני גם חושב שזה לא בשביל תהילה, הרבה פעמים זה בשבילי. יוצא לנו לנסוע ככה להופעות, אנחנו הולכים, חוזרים, נוסעים ביחד ברכבת, שלושה אחים, נורא כיף, נורא מצחיק.
וואי, לא דיברנו על ניסן, חשוב להזכיר אותה.
ניסן הוא הכל.
הוא עמוד הענן של המשפחה, באמת, הוא אח בכור שלא מוצאים כמו בשום מקום, שידו.
כן, לא כמו השני.
לא, גם הוא, אבל הוא לא בכור, כן? זהו, אני חייבת, כי הוא לא פה ולא רואים אותו.
ניסן הוא איש שמאחורי הקלעים באמת, הוא עושה הכל. גם את מה שאנחנו פה היום, הוא עושה הכל.
מה ספרו, מה זאת אומרת?
זהו, זה מה שאני אומרת, שכאילו לא רואים אותו פה, והוא לא נמצא פה, והוא... שתבינו שהוא באמת אח בכור, שהתברכתי בו, ואני לא... ואי אפשר לבקש, אח בכור... אתה לא אח בכור, זה אחרת. אבל אח בכור יותר מוצלח מניסן, הוא עושה גם תמיד הכל מאחורי הקלעים, זאת אומרת...
צנוע.
מאוד 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 צנוע. מאוד 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 צנוע.
בניגוד לאחיו, אבל סתם. אבל רגע...
טוב, צריך שיהיה איזשהו איזון בבית. אי אפשר שכולם יהיו מה אותו דבר.
בהמשך לסיפור שאמרתי, פעם אחת היינו ברכבת לפני כמה זמן, ועמדנו...
הסיפור מצחיק.
אני, ניסן וטילה, ישבנו ביחד, ואז בא לנו איזה בחור, לי ולאחיו, ואומר לנו, תקשיבו, אתם שהרגע עדן נפתחים לכם.
אני חושב שאני חרשת כנראה, כן?
כן, איזה זכות, איזה... אני רואה אתכם ככה. ופתאום אני וניסן וטילה מדברים, אומרים, בוא'נה, יכול להיות שככה נתפס את הסיטואציה, שמסתכלים, ואף אחד לא מבין שזה הזכות שלנו, אנחנו כאילו צריכים להודות על זה, כי בתודעה שלנו, ואני גם חושב שזה התודעה שמתחילה לחלחל לתלמידים שלה, זה אין פה מקום של רחמים, אין פה מקום של... יש פה מקום של כשהיא צריכה עזרה לחצות כביש, אז אני נותן את היד לחצות הכביש. מעבר לזה, יש פה איזשהו, כאילו, הרבה פעמים... אנחנו צוחקים על זה בהופעות, שטילה אומרת, תכירו זה אורן, והוא הכלב נחייה שלי.
חוש הומור מפותח, מה שנקרא.
אני גם מאוד הומור שחור, מה שנקרא, אני לא רואה בעיניים. זו הגישה שלי לחיים. הומור זה תמיד טוב.
נכון, גדול. אני חושבת שאת יכולה לעשות איזשהו שילוב במופע שלך של סטנדאפ.
אנחנו עושים, כאילו, המופע הוא... תשמעי, לא סטנדאפ, אבל... כן, אני כן זורקת הערות כדי כן לשבור את הקרח, כדי כן שהבינו שאפשר לצחוק, ותלמידים שצוחקים, והצוות איתי, וזה חלק שהוא בלתי נפרד ממני, ההומור הזה והצחוק הזה וה...
מדהים, מדהים. אני חושבת שבכלל בני אדם בתקופות הכי קשות שלהם, גם אצלי לפחות, הקטע הזה של הומור זה משהו שהוא מאוד מאוד תורם, והוא באמת מוסיף איזשהו נופח אחר לגמרי, לקחת את הדברים והמקרים והמצבים הכי קשים, ואיפשהו ככה לסובב אותם לגמרי. אנחנו עוד לא מסיימים, אבל יש שיר נוסף שהייתי רוצה שככה אנחנו נשמע אותו תקופה שתעבור.
וואו, שיר קשה.
ספרי לנו מה, למה הוא קשה?
וואו, חזרה אותי את תקופת התיכון. שיר שנכתב בתקופה מהפחות טובה בחיים שלי. האמת שהוא נכתב בהשראה של אמא שלי. שהוא בעצם הייתה רואה שקשה לי, והיא אמרה לזכותה שתמיד כמה שהיה לה קשה היא נתנה לידי חיוך והכל, והיא תמיד אמרה לי, תהילה, זו תקופה שתעבור, כי הוא יבוא ימים שתצחקי, יבוא ימים שזה יהיה מאחורייך, שיהיה לך טוב, שתשכחי מזה, ומשם בעצם התחיל השיר, כי התחלתי בגם זו תקופה שתעבור, אני יודעת, עוד יבוא ימים שנצחק, וככה בעצם נולד השיר, אחד השירים שאני יותר אוהבת באלבום, אבל שיר היה קשה.
איזה יופי, איזה יופי. אני אומרת יופי כמובן, לא על התקופה הקשה, אלא
כן, יופי,
גם ברור,
כן,
ברור,
גם
ברור, ברור.
האמת היא כן, גם זה יופי.
אני חושבת שבכל תקופה קשה יש גם כן יופי משלה, עם כל זה שזה...
האתגרים חישלו אותי, כן, לגמרי.
נכון. אז אנחנו נשמע באמת את השיר תקופה שתעבור, והנה אנחנו עוברים לשמוע אותו.
לפעמים המחשבות לוקחות את האוויר לנשימה, את יודעת שיש דרך אבל שואלת בשביל מה, את רוצה לברוח ולשכוח, הם לא יבינו לעולם את התחושות הקשות שאת סוחבת תמיד בשביל כולם. זו תקופה שתעבור, אני יודעת, תקופה שתחלוף שתיגמר עוד יבואו ימים שנצחק כמו שהבטחת לי אמא אני יודעת זו תקופה שתעבור קצת מנוחה את שואלת כמה אפשר לספור מתי תבוא שמחה את מחפשת כוח כדי לצרוח אבל הכל בפנים נשמע רק ולמעלה שומע ויודע כמה הלב נשבע שתחלוף שתיגמר עוד יבואו ימים שנפחק כמו שהבטחת לי אמא אני יודעת זו תקופה שתעבור ואינכם רואים אותי זה לא כי אינני נראה ואם אינכם שומעים אותי זה לא כי אינני צועקת זה כי אוזניכם שתחלוף שתיגמר עוד יבואו ימים שנבחר כמו שהבטחת לי אמא אני יודעת תקופה שתעבור אני יודעת זו תקופה שתעבור
אחת השאלות ששאלתי כעת את תהילה, היות ותהילה לא רואה, איך היא בעצם ככה מזהה מה טיבו של האדם שהיא פוגשת לראשונה, אם זה בקטע טלפוני או אם זה בקטע באמת לפגוש אותו ממש פייס טו פייס, מה שנקרא
במציאות.
לאו דווקא, לאו דווקא.
לא, אני שואלת, נכון. אני בעצם כן, אני מכירה אנשים וזה כיף. לא, אין לי שום שיפוטיות חיצונית. אני לא שופטת לאנשים לפי איך שהם נראים, לפי איפה שלהם. רק לפי אופי, רק לפי כאילו התנהגות ותכונות. וכן, אני יכולה לשמוע הרבה מכל של בן אדם, אם הוא עצוב, אם הוא שמח, אם הוא מחייך, אם הוא עצבני. זה כיף שאתה מכיר אנשים מעומק ומתכונות ומאופי.
זה מדהים שבעצם אנחנו רגילים ככה להסתכל על מישהו. יש טלפון כאן לנו. זה מדהים איך שאנחנו רגילים בעצם לחרוץ את דינו של אדם, באמת, לפי המראה שלו, עוד לפני ששמענו,
בגלל זה אני מגיעה לאנשים
ממש נקייה. מגיעה ממש נקייה. השידור שלנו ממש ככה תכף יסתיים. כל האורחים שמגיעים אליי מקבלים ממני תעודה, וגם לך יש תעודה תהילה, ואני אקרא מה שכתוב. שמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ולהאזין לסיפורך המרתק והמרגש. יש כאן ציטוט של אנג'לינה ג'ולי. אם לא תצאו מהקופסה שבה גידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. כן. אני חושבת שבמפגש המאוד מאוד מרתק הזה כאן איתך, נתת לנו, גם לעומר וגם לי ולכל הצופים והמאזינים, ככה המון המון תובנות איך אפשר באמת לראות כמה העולם גדול, מבלי שצריך לראות אותו, אלא באמת לראות את העומק שלו, לראות את הדברים הפנימיים שלו, שאני חושבת את המקומות הפנימיים האלה הם הרבה יותר חשובים מכל המעטפת החיצונית הזו שאנחנו ניזונים ממנה ביום יום.
כן.
אז אחר כך אני כמובן אתן לך את התעודה. הנה, אני אעביר אותה לאורן, שאורן ישמור לך על התעודה. והיות ואמרתי שאנחנו ממש תכף מסיימים, הייתי שמחה ככה לשמוע ממך, אורן, משפט לסיום, ואז אנחנו נשמע את תהילה, ובזה אנחנו נחתום את התוכנית, ונציג כמובן גם את השיר שאימו אנחנו נחתום. אז כן. אורן, זכות שלך.
אני לא יודע כל כך איך למה להתייחס, אני רק אגיד...
לחוויה שלך כאן.
לחוויה, טוב, כן. קודם כל נורא נורא נחמד. אנשים נורא נעימים ונחמדים פה.
תודה.
אבל אני רוצה להגיד, תהיה דיברה על ההזדמנות הזאת, שהרבה אנשים הם מקבלים בגלל עצם זה שהיא לא רואה אותם. אז אני ככה, אם הייתי זורק להעביר, זה באמת שהלוואי שבאמת לכולנו הייתה את ההזדמנות הזאת. גם לתהילה, יש לתהילה שיר שנקרא רגילה קצת אחרת, שכל מה שהיא אומרת, חבר'ה, אני רגילה, רק קצת אחרת. והיא כבר הלכתי לה להגיד תודה רבה על, על העוצמות, על הכוחות, על זה שזכיתי ואני ככה עושה איתך דרך ואנחנו עושים דרך ביחד, וזה מגדיל אותי ומגדל אותי ואני חייב לך על זה הרבה.
איזה בחור, מדהים, מדהים, מדהים. תודה, תודה לך. אנחנו תכף נשמע את השיר של ביני לניאדו. לנדאו, סליחה.
כנפי הרוח.
כנפי הרוח. אז מילה על השיר ומשפט שלך לסיום, ואז אני אסיים את התוכנית.
תודה, אני אגיד שמאוד נהניתי כאן, וממש תודה על האירוח ועל ההזדמנות. כנפי רוח זה שיר האמת שאני גם נוהגת לסיים איתו בדרך כלל את המופעים שלי. זה שיר של בעצם, זה משפט של הרב קוק שהולחן, שאני מאוד מאוד מאמינה בו. בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כוח עז בך, יש בך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, ואני מאוד מאוד מאמינה בזה, ומקווה שכל אחד ימצא את הכוח שלו, את יודעת, לעלות ולמצוא את מה שהוא יכול לתת.
מרגש, מרגשת ביותר. אז אני רוצה להודות לך, אורן, ואני רוצה להודות כמובן לך, תהילה, על שבאת לכאן והארת לנו ממש את האולפן באור מיוחד, אוהב, ופשוט מדהים. אמנם חג חנוכה זה עוד טיפה, אבל אני חושבת שאת היית פרומו מדהים לחג חנוכה, והארת לנו בהחלט את הימים הבאים. עומר, אני רוצה להודות לך, ואני רוצה להודות לכל הצופים ולכל המאזינים. בשבוע הבא יש לנו תוכנית מדהימה, מרגשת, משעשעת, עם השחקן משנות ה-80, יוסי וידר, תהיו איתנו, ואנחנו נשמע כרגע את השיר, כנפי הרוח. תודה רבה וצהריים טובים.